שאני אומר, אספו ועתיד עליכם. בלי, חרוב.
Heimish. שנים עשר מרגלים יוצאים לדרך. עשרה חוזרים ויש להם את כל הסיבות הטובות לומר שאי אפשר לעלות לארץ ישראל. אז העם ערים בצורות, המלאק יושב בארץ הנגב, ארץ אוכלת יושביה, דברים פשוטים, אסטרטגיה פשוטה. אין ספק, אין לנו אפשרות לכבוש את ארץ ישראל, נקודה. שקרים הם לא אמרו, זה לא יש שקרים. יש הרבה דיונים מה היה החטא שלהם, אבל זה לא היה שקרים, זה לא שהם שיקרו. ולעומתם עומדים כלב בן יפונה ויהושע בן נון, ואומר כלב, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. כלב לא חולק במהות על מה שאמרו המרגלים, רק יש לו איזה ניתוח אסטרטגי אחר. הוא אומר, אני אומר לכם, אנחנו נעשה את זה. אז מה הוא אומר להם את זה? ויותר מזה, אנחנו יודעים שכל מחלוקת במציאות היא לא מחלוקת, זה מחלוקת מומחים. עשרה מומחים אומרים בלתי אפשרי, ומומחה אחד עומד ואומר אפשרי. מה הוסיף המומחה הזה מה שלא אמרו המומחים האחרים? סתם, זה ויכוח במציאות, אפשר או אי אפשר. אז מה? אומר עשת אמת, עוד פירשנו הלא נעלה וירשנו אותה כי ארץ ישראל ניתן לבני ישראל בזכות האבות שנשבע השם יתברך להם, כדאית במדרש ודבר אלוקינו יקום לעולם. לכן אף על פי שראו המרגלים שאין בכוחם לעלות, מכל מקום אמרו יהושע וכלב שהעיקר צריכים לתקן עצמנו להיות נמשך אחר מעשי אבות, ואז וירשנו אותה בדרך ירושה. השפת אמת אומר שיש כאן איזשהו עניין חדש. זה לא כמו שהם חושבים. הם מסתכלים על זה שאנחנו באים עכשיו אסטרטגית לכבוש איזה מקום חדש, מקום שאנחנו לא מכירים, מקום שלא היינו בו אף פעם, מקום חדש. אז הוא הולך, ככה הוא אומר, אולי תלך מפה, תלך מפה, אסטרטגיות. אומר כלב, הלא נעלה וירשנו אותה. הוא מדגיש את הביטוי וירשנו. מה רוצה כלב להגיד? אני לא בא לארץ ישראל כמו עולה חדש, אני בא לארץ ישראל מכוח ירושת אבותיי, זה שייך לי, זה שלי, זה בירושה שלי, אני קיבלתי את זה בירושה, כמו שאומרים. אני לא חוזר למקום חדש, אני חוזר למקום שהייתי בו. לא אני, אני לא הייתי בו. 40 שנה עקוד בדור. לא הייתי פה. 2000 שנה לא הייתי פה. אבל זאת הירושה שלי. אני לא הפסקתי מעולם להרגיש את החיבור של ירושת אבותיי כלפי הארץ הזאת. והשיקול הזה, ההסבר הזה, זה שיקול אסטרטגי חדש. לא בשמיים, אסטרטגי חדש. יש הבדל. אם בן אדם נלחם על איזשהו משהו חדש שהוא רוצה לקבל אותו מההתחלה, בין אם בן אדם נלחם כדי להחזיר לעצמו את הירושה של האבא שלו, זה גישה אחרת לגמרי אל המלחמה. נלחמים אחרת. אלא נעלה וירשנו אותה, דייקה וירשנו. אנחנו לא זרים פה בים, באגן הים התיכון. אנחנו לא חדשים פה. אין מה לשלוח אותנו לאיפה שבאנו, מאירופה, מצפון אפריקה. אין מה לשלוח אותנו. אנחנו לא חדשים פה. אנחנו שייכים לפה. זה ירושה. כאן יש איזשהו רעיון שבדרך כלל משתמשים בו במישור החילוני, ואני רוצה היום לקדש אותו. הכוח של משקעים היסטוריים. אני כבר הרבה שנים פה. זה ירושת אבותיי. אני הכי קדום כאן. אני מסתובב כאן עוד מקדמת דנה. אבות אבותיי הלכו פה על האדמה הזאת, כאן, הכל מסביב. זה אבות אבותיי, אני שייך לכאן. זה נמצא אצלי בגנים הלאומיים, שזאת הירושה שלי. זאת הקרקע שלי. אני נולדתי כאן, אני שייך לארץ הזאת. זה נמצא פה, צרוב בתוך התודעה ההיסטורית, שכל הדורות שמו את זה אחד על השני, אחד על השני, ולא הפסיקו לאורך כל הדורות לדרוש בשלומה של הארץ הזאת מכוח החיבור ההיסטורי של ארץ ישראל, שהובטחה לאברהם, ופעם שנייה הובטחה ליצחק, ופעם שישית הובטחה ליעקב, והארץ אזכור. זה פה, זה הכוח של המשקעים ההיסטוריים. יש חיבור היסטורי בין עם לאדמה, ולכן אני לא בא למקום חדש. יש הרבה דיבורים, בפרט עכשיו בדורות האחרונים, כשהסכסוך הישראלי-ערבי מאוד מאוד לוחץ. כצלה צועק לביבי נתניהו, אל תשכח לדבר על זכותנו על ארץ ישראל. מה זכותנו על ארץ ישראל? אז היו כאלו, זה בהחלט, אתה שומע את הדיבורים, שהזכות שלנו על ארץ ישראל מבוססת על השואה, שיש כאן כאילו איזה מין אמירה, סבלנו כל כך הרבה, הרביצו לנו כל כך הרבה, הרגו אותנו במיליונים, די, תעזבו אותנו במנוחה, תנו לנו ללכת לארץ שלנו, וזהו זה. ומכוח היסוד המוסרי הזה, אז אומות העולם, באיזשהו מין מהלך מוסרי שבא לנקות את מצפונם, לקחו את היהודים, שמו אותם בארץ ישראל, ונגמר העניין. ועומד האויב ההוא שם מהמזרח וצועק דברים מאוד נכונים. הוא צועק אל כל הנוצרים, אומר להם, קודם הרגתם אותם, שחטתם אותם במיליונים, אחר כך שלחתם אותם פה למזרח התיכון בכדי לנקות את המצפון שלכם, נכון? קחו אותם בחזרה אם אתם כל כך מצטערים. קחו אותם בחזרה. עלינו הפלתם לסבול את החטאות שלכם? למה? ועכשיו יש ויכוח בין מזרח למערב, מה עושים עם התפוח אדמה החם הזה, המסכן הזה, 6 מיליון רובץ על, על, על מצפון האנושות, ולאן שמים אותו? שוי, אז כבר שמו אותו בארץ ישראל, שיהיה שם. מאותו בית מדרש יצא גם כן הסטיקר, אין לי ארץ אחרת, שכביכול אני נמצא פה בארץ ישראל, כי מה אני יכול לעשות? בכל מקום אחר לא נתנו לי. ניסיתי טורקיה, סגרו. ניסיתי צרפת, סגרו. ניסיתי יפן, סגרו. כל מקום סגרו, לא נתנו. אז שוי, מה אני יכול לעשות? היה לי ברירה. היה איזה אזור מיוחד פה באזור, לא היה מיושב, הלכתי שם, התיישבתי. הבית מדרש הזה יכול לקחת אותנו לאוגנדה גם כן. זה לא גישה. זה גישה. זה מדברים. יש כזה מין דיבור. אבל האמת היא שהציוניים האמיתיים לא עזבו לרגע את הירושה ההיסטורית שיש לנו מאבותינו. בן גוריון בנאום שלו לפני ועדת פיל, הוא אמר, המנדט הבריטי הוא לא התנך שלנו, התנך שלנו הוא המנדט שלנו. זה הייתה התייחסות. זה היה ידוע שבן גוריון הוא תנכיסט גדול. גדולי הציונים היו תנכיסטים. התנך זה הקושן. תקרא, תפתח ספר בראשית, תסתכל. וירשנו אותה לירושת אבותיי. אני חוזר, אני לא באתי לפה חדש, אני הייתי כאן. זה של אבות אבותיי, אני ירשתי את זה, קניתי את זה בדמים מרובים. יש מקומות שעוד שילמתי כסף. מגילת העצמאות: בארץ ישראל קם העם היהודי, בא עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בא חי חיי קוממיות ממלכתית, בא יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולאחז במולדתם העתיקה. מגילת עצמאות מפוירוש. אני לא קורא לכם במקום אחר. כמה בריא, כמה פשוט. ירושה, זה הירושה שלי, אני חוזר לירושתי. זכות זו הוקרה בהצהרת בלפור ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל. אחר כך בא עוד דבר, זו זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם, להיות עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. זכות טבעית. מה זה זכות הטבעית? הזכות הטבעית לכל עם שיהיה לו מדינה משלו. אבל זה לא כתוב איפה? שיהיה לו מדינה משלו. קח אותם, תשים אותם על הירח עם חליפות כאלו, עם עיגולים על הראש, תשים אותם על הירח. אין איפה לתקוע אותם, הרי מסכנים. קח על הירח, תבנה להם מושבה, תושיב אותם שם, ושלום על ישראל, יהיה שקט אחת ולתמיד. הם צריכים זכות טבעית? אין להם זכות טבעית. אבל אחרי זה, במשפטים הידועים, בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. בתוקף זכותנו הטבעית, טבעית, שיהיה לנו ריבונות משלנו, וההיסטורית, כי הזכות ההיסטורית של ירושת אבותיי, אני חוזר, היא זו שמקנה לנו את הזכות על הארץ הזאת, דווקא על הארץ הזאת. צריך לומר את האמת, שהמילה להוריש ירושה בקונטקסט של ארץ ישראל, זה מתכוון גם כן כמו לגרש, כן? להוריש גויים ועצומים ממך מפניך, זה להוריש. זה לא רק לשון ירושה, אלא זה גם לשון של גירוש. אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה קשור אחד בשני. מי שמאמין בירושה שלו מוריש את מי שיושב כאן, אין לו מה לחפש פה, הוא לא שייך לכאן, זאת הירושה שלי. כשבן אדם משוכנע שזאת הירושה שלו, אין לו בעיות, אין לו כיבוש שמשחית את נשמתו ולא שום דבר, יש לו דבר אחד, זה שלי ואני לוקח את מה ששייך לי, זאת הירושה שלי. זה הירושה שלך? אבותיך ישבו פה? מה פתאום? אבותיי ישבו פה. תסתכל בספר הספרים, זה כתוב במפורש. אז כשיודעים שזאת ירושה, אז יכולים גם להוריש. וזה מה שמרגיש כלב. כלב מרגיש שהבעיה האסטרטגית, בעיית מהות שיש עם עם ישראל בקטע הזה של לעלות לארץ ישראל ולהילחם על ארץ ישראל, זה חוסר הבנה וחוסר הפנמה של הזכות ההיסטורית שלנו על ארץ ישראל. הוא אומר, האנשים האלו שכל כך הרבה שנים של עבדות וכל הרבה שנים של גלות וכל הרבה שנים של נתק ביניהם לבין ארץ ישראל, גרמו לזה שהשתבש להם משהו, הם שכחו שזה הירושה שלנו. אז הוא עומד וצועק, אומר, לא נעלה וירשנו אותם. מה, אתם לא רוצים לקחת ירושה? אתם לא רוצים לקחת ירושה? זה הרי שלכם. לעורר בתוכם את הנטייה של השלי, של השייכות, שאני חוזר לירושת אבותיי. מסתבר שהדימוי הזה של ירושה זה לא רק בקשר לארץ ישראל. אומר המדרש, אמרי רבנן, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. ותף ריש יוד א' אמר להם משה. כלומר, שתי דיברות ראשונות שמענו מפי הקדוש ברוך הוא, וכל שאר תף ריש יוד זה תריאג, אז שניים ירדו. תף ריש יוד א' אמר להם משה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אומר המדרש, תשמעו איזה מדרש מתוק, אל תקרי מורשה. אני יודע שאתם יודעים את המדרש השני, את הדבר אחר אתם יודעים, לא דובר אחר, את הדבר האחר שכתוב במדרש, אבל אני רוצה דווקא את הדבר הראשון שכתוב במדרש. אל תקרי מורשה אלא ירושה. ירושה היא לישראל מעולם. משל, עכשיו תראו איך שיש כאן את התיאור עוד פעם על הקטע של גלות ושייכות למקום מסוים. תראו מה שהוא כותב כאן, משל לבן מלכים שנשבע כשהוא קטן למדינת הים. גבל, משל לבן מלכים שנשבע כשהוא קטן למדינת הים. גלות, אפילו לאחר כמה שנים, 2000 שנה, אינו בוש, הוא לא מרגיש שום חוצפה. מפני, למה הוא לא מרגיש חוצפה? מפני שהוא אומר, לירושת אבותיי אני חוזר. על הסוד ביש מאף אחד, גנבתי ממישהו משהו, זה גנבו ממני, אין לי מה להתבייש. לירושת אבותיי אני חוזר, זה הירושה שלי. כך תלמיד חכם שהוא פורש מן התורה והלך והתעסק בדברים אחרים, אפילו לאחר כמה שנים הוא מבקש לחזור, אינו בוש, מפני שאומר לירושת אבותיי אני חוזר. יש הרבה פעמים את הקטע הזה, שאם אנחנו מפסיקים, ובפרט אם אנחנו מצרפים לזה את מה שכל המגידים אוהבים להגיד לפני שמפסיקים, זה יש תוירס שאומרים לפני שמפסיקים ויש תוירס שאומרים אחרי שמפסיקים. אז התוירס שאומרים לפני שמפסיקים זה יתראה לי יום יומיים אז וקה וטטטטטטטטטטם, שזה הופך את העזיבה לדבר מאוד מאוד קשה, שלא חס ושלום יקרה לך שמתעזני יום יומיים אז וקה ולא תוכל לחזור ולך תדע ותלך לאיבוד. אבל אחרי שמפסיקים צריכים גם תוירה בשביל זה. מה אומרים לבן אדם שיפסיק? ועכשיו הוא אומר הפסקתי, זה קשה מאוד וכו'. לירושת אבותיי אני חוזר. כשיהודי חוזר אל ספסלי בית המדרש, הוא לא חוזר למקום זר. ולא, זה לא דבר חדש, גם אחרי כמה שנים. איפה המשקעים ההיסטוריים, מורשה, קהילת יעקב? זה לא סתם אני חוזר לימים של הישיבה. זה הרבה יותר עמוק, זה מורשה, קהילת יעקב, זה הירושה שלי מאבותיי ואבות אבותיי. כולם הסתובבו עם אותו הספר תורה, כולם הסתובבו עם אותם הדפי גמרא, כולם הסתובבו עם הירושה הזאת. זה מילא את כל העולם שלהם, זאת הייתה העברית שלהם, זאת הייתה המסע ומתן ההלכתי שלהם, זה הם היו כל נשמתם, זאת הירושה שלי, זה הירושה שלי, לזה אני שייך, אני לא צריך תירוץ, למה אני חוזר? ויותר מזה אפשר לומר, קהילת יעקב, יש כאן קהילה, זה לא, אנחנו לא בני אדם בודדים. את הירושה הזאת יש לכל אחד ואחד שיושב פה, וגם להרבה מאוד יהודים שמסתובבים בכל העולם כולו. זה מורשה, קהילת יעקב, זה קהילה, זה עניין ציבורי, זה קיבוץ אתני שכולו שייך לאותו העניין של הירושה הזאת, שאבות אבותיו עמדו תחת הר סיני ושמעו את התורה, ציווה לנו משה, מורשה, ומאותו הרגע והאילך זה נהפך להיות הירושה שלי. אני לא צריך תירוצים למה אני חוזר לזה. אז הדימוי של בן מלכים שנשבע למדינת הים, שחוזר לירושת אבותיו, שזה בעצם הדימוי על ארץ ישראל וכלב, הפך להיות הדימוי לגבי תלמיד חכם שנאלץ להפסיק, ועכשיו הוא חוזר לירושת אבותיו. לירושה שלי אני חוזר, לשייכות שלי, למהות שלי, לעניין שלי אני חוזר. ועוד דוגמה אחת, כתוב בשפת אמת, ומצד זה יכולים כל הרשעים לחזור בתשובה, כי החטא רק במקרה שנפרש מכללות ישראל, ולכן יכול לחזור לשורשו כמאמר לירושת אבותיי אני חוזר. זה אותו הדבר, כל העניין של תשובה, וגם זה קשור לארץ ישראל. כותב הרב אלקלעי, תדע לך שהרי תשובה, הוראתו הראשונה היא שישוב האדם אל המקום שיצא משם, כמו ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. תכף נזכיר גם את הרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק גם כן כותב את זה בעל התשובה. ההוראה הראשונה של המושג תשובה זה בעצם לעניין של המקום. חז"ל על דרך השאלה הניחו את השם הזה לשב מחטאו. זאת אומרת, חז"ל לקחו והזיזו את המושג תשובה מהמושג תשובה למקום, לעניין של חזרה בתשובה. אבל המקור של הביטוי תשובה זה נאמר בקשר לחזרה למקום מסוים, וכיוון שהוראתו זאת נצרכת למאוד ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, כיוון שכולם צריכים לדבר תשובה, בפרט באלול, ודיברו בה כל חכמי המוסר, הרגל נעשה טבע, כאילו לא הייתה הוראה אחרת בתיבת התשובה, והוראתו הראשונה נשכחת כמו מלב. נכון, מדברים תשובה, 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 אלול, אלול, תשובה, תשובה, אלול, שכחו את הפירוש הראשון של המושג תשובה. והתשובה הכללית היא לפי הוראתו הראשונה של השם תשובה, שנשוב אל הארץ אשר יצאנו משם, כי היא בית חיינו. תשובה, יש לך דימוי יותר חזק מאשר בן אדם שחוזר אל המקום שלו, לירושת אבותיי אני חוזר. ההרגשה הזאת של השייכות, זה שלי, זה בא לי מאבותיי, זה משקעים היסטוריים, זה כל העם שלי, כל מה שאני נושא על גבי, כל הבדיחות, כל הסיפורים, כל המדרשי חז"ל, כל הדפים, הכל 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 בום על הראש שלי, זה אני, זה השייכות שלי, זה הנכסי צום ברזל שלי, לשם אני שייך, ירושת אבותיי. וזה תשובה. ואפילו רשעי ישראל יכולים לחזור בתשובה, כי כמה שהוא יתרחק, כמה שהוא יתרחק, אבל עדיין זה הכל במקרה. אבל השורש, לירושת אבותיי אני חוזר. כיוצא בדבר הזה כתב הרב סולובייצ'יק בעל התשובה, שמואל היה מהלך במעגל בעוזבו את הרמה, ללכת ולסובב אל בית אל והגלגל והמצפה, כבר אז הישב וחוזר לרמה, כי שם ביתו. כי שם ברמתיים צופים חייתה חנה אמו, שם עברה עליו ילדותו ושם נעוצים שורשיו. זה כל כך יפה איך שהרב סולובייצ'יק מתאר את זה, כל מילה. שם עברה עליו ילדותו, שם חייתה חנה אמו. זה זיכרונות של בית, זה זיכרונות של שייכות, זה זיכרונות של 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 של, של חוויה, של ריחות, של מקומות, של אבנים, של סלעים. היום זה נורא באהבה כזה, בעניין כזה, סיורי שורשים. אבל אנשים עושים סיורי שורשים במקום אחר, אני לא יודע איזה שורשים יש שם, השורשים קצרים מאוד. פה השורשים שלנו הכי ארוכים. לירושת אבותיי אני חוזר, זה כאן. זה. כשביום העצמאות הסתובבנו עם האוטובוס המלא, עם בחורים מהארץ, מחוץ לארץ, ועמדנו ופה גדעונים, ופה זה, ופה יש קודש, ופה ככה, אתה עומד ואתה מסתכל ואתה אומר לי, ירושת אבותיי אני חוזר, שלם עליכם, באתי לממש את הקושן, הנה אני כאן, לירושת אבותיי. מה זאת אומרת? זה שלי, זה פה, זה תזוז, תצא מפה, זה כאן, אני צריך לבנות פה את הבית שלי, זה כאן המקום שלי, לירושת אבותיי אני חוזר, אני לא הולך לשום מקום אחר, מה פתאום? זה לא שייך, זה לא שייך אליי. זה כל כך מובן היום, כל העניין הזה של המשקעי עומק, של החוויות, של הזיכרונות וכך הלאה, אנשים כל כך הרבה מדברים על זה. אז על דברים שהם העוצמה שלהם, זה אלפי שנים, והם יושבים עלינו ככה כמו רובד על רובד על רובד, וכל הדיבור שלנו מלא מזה. מה, זה לא ירושת אבותיי? זה לא המהות? והרב אלקלעי אומר שכשמדברים על חזרה בתשובה כללית שתהיה בסוף הימים, זאת תהיה החזרה בתשובה הגדולה של עם ישראל לארץ ישראל. ועל זה אומר כלב, הלא נעלה וירשנו אותה. כלב עומד כמו יהודי אמיתי אחרי דורות של גלות ושיעבוד וניתוק מארץ ישראל, והוא מזכיר לעם ישראל את האמת הפשוטה, מהם השורשים שלו, לאן הוא שייך, מי הוא, מהם המקומות, מהם השמות, מהם הריחות, את מה עזבנו, איזה בתים השארנו, בואו נלך למקום שאליו אנחנו שייכים במהות, בהיסטוריה שלנו, במסורת שלנו, בכל אבות אבותינו. אז אם נלך ככה במהלך של הלא נעלה וירשנו אותה, פשיטה שגם יכול נוכל לה.